תודה רבה. לא, זה שלי מהבית, אבל זה בסדר. כן, אני מתחילה עכשיו. את רוצה להגיד כמה מילים?
כן.
היי,
בהצלחה.
תודה רבה.
נשים יקרות, אנחנו כבר מתחילות את השיעור של הרבנית נורית בנושא מסע ומריבה. כפי שאתם רואות, יש כאן חוברות שהרבנית כתבה, נכון? במקום דפי מקורות, אנחנו נשתמש בהם בשיעור, ואפשר לרכוש אותם בסוף השיעור במחיר של 10 שקלים. כאן? פה, באולם. כן. לא שמעתם? אפשר לרכוש את החוברות האלה שאנחנו משתמשים בהם כרגע בשיעור, בסוף השיעור במחיר של 10 שקלים. תודה רבה.
טוב, אז בואו תפתחו את החוברת בבקשה בעמוד 7. אומר לנו המלבים, שמלחמת עמלק לא היה לו שום סיבה מהסיבות שבעבורה יילחמו עם בעם, ממלכה בממלכה. בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את עמלק, זה היה זמן קצר לאחר יציאתנו ממצרים. ונשאלת השאלה, מה הוא בא להילחם? מה עשינו לו? אז אומר המלבים, מלחמת עמלק לא היה לו שום סיבה מהסיבות שבעבורה יילחמו עם בעם, ממלכה בממלכה. ועכשיו הוא מונה 5 סיבות שבגללן עם יוצא למלחמה, והוא מראה, מוכיח אחת על אחת, איך עמלק לא בא משום סיבה נורמלית. אנחנו לא נקרא את הכל, אני אגיד את זה בעל פה. הסיבה הראשונה שעם יוצא למלחמה זה כדי להרחיב את גבולות מדינתו על חשבון מדינה אחרת. אבל זה לא יכול להיות, כי עם ישראל עוד לא הגיע לארץ נושבת, עוד לא ישבנו בשום מקום. הסיבה השנייה, כדי לעצור איום אסטרטגי. אבל בכלל עמלק יושב בארץ הנגב, ואנחנו הולכים לכיוון הר סיני, ולא קרב זה אל זה, אז מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו בכלל לא מהווים איום עליו. סיבה שלישית שאומר המלבים, השבת מלחמה. אם התחילו איתנו, אנחנו נחזיר מלחמה. אבל עם ישראל לא התחיל מלחמה, אז זה לא יכולה להיות הסיבה הזאת. סיבה רביעית שאומר המלבים, הפגנת כוח. לפעמים עם יוצא למלחמה כדי להראות את כוחו וגבורתו. אז אומר המלבים, אם אתה כזה גדול וגיבור, למה אתה נלחם בנכשלים אחריך? תבוא תלחם פנים מול פנים עם הגיבורים. אז גם הסיבה של הפגנת כוח ירדה מהפרק. והסיבה האחרונה שאומר המלבים, סיבה דתית. לפעמים עם יוצא למלחמה מצד הדת שלו, להילחם במי שלא מאמינים באלוהים שלהם. אבל אומר המלבים שעמלק לא היה ירא אלוהים, הוא לא מאמין בכלל באלוקים, הוא עזב אלוקים את הארץ, הוא מבחינתו העולם הוא עולם קדמון, ואין לו שום קשר לאלוקים, עזב השם את הארץ, ואין קשר לעולם הזה ולקדושה. אז אם ככה, מה הסיבה למלחמה? אומר המלבים, הסיבה היא סיבה עצמית. מה הכוונה? אנחנו ועמלק בעצמיותנו מהווים אחד את האנטיתזה של השני. עמלק זה ההיפוך הגמור של עם ישראל. בואו תראו במקורות, בעמוד 9 למטה, אומר המהר"ל בנצח ישראל, במה שהגויים מחולקים מישראל, אנחנו מובדלים מהגויים, המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין אור לחושך. אז בחילוק הזה, לדבר הזה, עמלק הוא ראשית, הוא השפיץ בניגוד ובחילוק מעם ישראל, כי הוא יותר מחולק ומובדל מישראל משאר האומות. ובהמשך אומר הרב בשמונה קבצים, עמלק הוא ההיפוך ממש מכל מגמת הקודש של ישראל, ונקרא גם את הרב צבי יהודה, עמלק זה החלק באנושות שמצד עצמו הוא ההפך של ישראל, הוא הניגוד הגמור למלכות השם, למלכות ישראל, לרוח ישראל, לשכינת ישראל, לקדושת ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל ולכל מה ששייך לישראל. זאת אומרת שלעמלק יש מבנה נפש מנוגד לעם ישראל. איך זה בא לידי ביטוי? כשיעקב אבינו מגיע לארץ ישראל מחרן, כתוב שיעקב אבינו, שעשיו לוקח את כל המטלטלים שלו, ואת כל נפשות ביתו, והוא יוצא לארץ שעיר. אז אומר, מדייקים המפרשים שהוא לקח איתו את כל נפשות ביתו ברבים. אבל כשעם ישראל יורד למצרים, ראובן, שמעון וכולי וכולי, 70 נפש. עם ישראל זה ריבוי שהוא כלל אחד. זאת נשמה אחת שהיא מופיעה בהרבה הרבה פרטים. לכן אצלנו האהבה והחסד הם תכונות טבעיות. אבל אצל עשיו יש מבנה נפש פירודי. זה אומר שכל אחד חי לעצמו. ולכן האכזריות והמרמה, אלה התכונות הטבעיות להם. זה משהו בגנים. כמו שאימח שמו היטלר אמר, שאני ועם ישראל לא יכולים לדור בכפיפה אחת. הוא צודק. באמת עם ישראל חי וקיים, והוא כבר לא פה. אז צריכים להבין שהניגוד בין ישראל לעמלק זה ניגוד עצמי במבנה הפסיכולוגי של הנפש. והניגוד הזה בא לידי ביטוי גם בתרבות. התרבות של עמלק זה עולם הזה, עולם הטבע, בלי שם השם, בלי קודש. והתרבות של עם ישראל זה שהכל ברא לכבודו. שהכל מופיע את שם השם, הכל מופיע את כבוד השם. וגם מצד התרבות עמלק לא יכול לסבול אותנו. בואו נסתכל בבקשה בעמוד 9, אומר הרב קוק, עמלק ניצב כצר לישראל, ראה עינו במה שיצאו ישראל לחדש בעולם. מה החידוש שלנו בעולם? שתהיה אומה מתנהגת במלכותה, הכוונה שתהיה לנו מלכות, שתהיה לנו מדינה, על פי גאון שם השם. זאת אומרת, אנחנו נחיה כעם, עם מדינה, עם פוליטיקה, עם צבא, עם כלכלה, וכל זה יהיה ביטוי לשם השם. לא רק כאמצעים להחיות אותנו, אלא אנחנו נשתמש בכל התחומים, בכל הפרטים, כדי להופיע את שם השם. זה עמלק לא יכול לסבול. אתם באים ואומרים שכל העולם הזה נברא למען מגמה אלוקית, למען הקודש בעולם, ואתם קושרים את הכל אל הקודש. עמלק לא יכול לסבול את הדבר הזה. עכשיו, עמלק בא להילחם איתנו בפעם הראשונה כשהיינו ברפידים. ואומרים לנו חז"ל שזה לא במקרה. למה הוא לא בא כשהיינו במדבר צין, כשהיינו באלוש ודופקה, היינו בעוד מקומות קודם? למה הוא בא דווקא כשהיינו ברפידים? אז קודם כל אני רוצה שתסתכלו בעמוד 13, פסוק ח', כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. שואלים חז"ל, למה צריך להגיד ברפידים? והלא בפסוק א', כבר כתוב שהגענו לרפידים. תסתכלו, וייסו כל הדד בני ישראל ממדבר סין, למסעם על פי השם, ויחנו ברפידים. אז אם עכשיו עמלק בא להילחם בנו, איפה היינו? ברפידים. אז שואלים חז"ל, למה צריך להגיד עוד פעם ברפידים בפסוק ח'? תשובת חז"ל, תסתכלו בעמוד 11. רבי יהושע בן קורחה אומר, אחר הפרשה הזאת שתכף נלמד אותה, מסע ומריבה, מה הכתיב? ויבוא עליהם עמלק להיפרע מהם. זאת אומרת שברפידים התגלתה בעם ישראל איזושהי חולשה שהיא למעשה הזמינה ועוררה את עמלק באופן אינסטינקטיבי לבוא להילחם בנו. הוא הרגיש שעכשיו יש לו סיכוי, שעכשיו הוא יכול. ואנחנו רוצים בשיעור הזה ללמוד מהי החולשה שהתגלתה בעם ישראל. וזה לימוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו יודעים מה פותח לו את הדלת, אז אנחנו גם יודעים מה סוגר לו את הדלת ומה למעשה מוחה את זכרו מתחת השמיים. אז אנחנו עכשיו ניגש ללמוד את הסוגיה הזאת בעמוד 12. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם. ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבוני מדי? מה תנסון את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה ויאמר, למה זה אליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה לשם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם למור היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אילו היה לנו הרבה זמן, הייתי נותנת לכם לשאול שאלות. אני בטוחה שאתם מרגישות שיש פה הרבה שאלות, אבל מפאת האילוץ אני אעלה את השאלות בעצמי. שאלה ראשונה, מדוע התורה מדגישה שהמסעות הם על פי השם? שאלה שנייה, כתוב שאין מים לשתות העם. מה מוזר פה? היה צריך להיות לעם, אין מים לשתות לעם. איזה עברית זאת, אין מים לשתות העם. פסוק ב', וירב העם עם משה. שימו לב שבפסוק ב' כתוב וירב, ואילו בפסוק ג' כתוב ויעלן. מה ההבדל בין וירב לבין ויעלן? תנו לנו מים ונשתה, גם פה צריך לדייק, הם לא אומרים תנו לנו מים לשתות, אלא ונשתה בעתיד. מה זה אומר? ויאמר להם משה, מה תריבוני מדהים, מה תנסו את השם? ואתה שואל את עצמך, רגע, עם ישראל ביקש מים, משהו כל כך טריוויאלי ופשוט, למה זה נקרא שהם רבים ומנסים את השם? העם רוצה מים, נו. מה, איזה ריב יש פה? איזה ניסיון את השם? ויצמא שם העם למים. השאלה היא, למה התיאור של הצמאון לא בא בפסוק א', ויצמא שם העם למים, ואין מים, סליחה, ואין מים לשתות העם, ויצמא העם למים. למה הצמאון מתואר אחרי התוכחה של משה? מה תריבוני מדהים? מה תנסו את השם? אתם מבינות? אם העם מבקש מים, אז היה קודם כל צריך לתאר את מה? את הצמאון. אז למה הצמאון מתואר רק בפסוק ג'? ועכשיו, ויומר, העם אומר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? אולי אתם מרגישות פה מה השאלה? העליתנו, בלשון, רבים, ואחר כך עוברים ליחיד, להמית אותי ואת בניי ואת מקניי. אם מדברים ברבים, דברו עד הסוף ברבים. אם מדברים ביחיד, דברו מההתחלה עד הסוף ביחיד. יפה, יפה מאוד. יש פה הרבה יותר שאלות ממה שאנחנו נעלה, אבל אנחנו נצטמצם. זו שאלה נהדרת מה שאת שואלת. שואל הנציב, זה דיוק של הנציב לאורך כל התורה. שימו לב לפועל העליתנו. הם לא אומרים למה הוצאתנו ממצרים, למה הבאתנו אל המדבר הזה. כל פעם יש וריאציה אחרת לתלונה. אומר הנציב, שימו לב לפועל העליתנו. למה הפעם הם השתמשו דווקא בפועל להעלות? פסוק ד', ויצעק משה אל השם, ולמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? יש פה תגובה יוצאת דופן של משה. תמיד שהעם בצרות, משה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע את העם. ופה משה רבינו כאילו מרים ידיים, מה אני יכול לעשות? למה הוא לא מבקש מים? נכון, יש פה כביכול הרמת ידיים. מה אעשה? מה אני יכול לעשות? עוד מה סוכלים אותי, עוד מה תורגים אותי. מה פשר תגובתו של משה רבינו? פסוק ה', אז הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לעשות. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם. ונשאלת השאלה, מה משה רבינו עשה עד היום? כל הזמן הוא הולך לפני העם, כל הזמן הוא עובר לפני העם, מה החידוש בזה? הלאה, ומתך אשר הקית בו את היאור כך בידך והלכת, ועכשיו אנחנו הולכים להוציא מים לעם ישראל מסלע, מצור בחורב. איך? על ידי המטה אשר הקית בו את היאור. למה צריך להדגיש שהמטה הזה הקינו בו את היאור? קח את מתך ואת זקני ישראל והקית על הצור ויצאו ממנו מים. למה צריך להדגיש שבמטה שבאמצעותו מוציאים מים זה המטה שבו הקו את היאור והפכו המים לדם? איך זה קשור לפה? ואז הוא אומר, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. איפה זה חורב? הר סיני. ואיפה העם נמצא? ברפידים. אז למה אי אפשר להוציא מים מסלע שנמצא ברפידים? ותכף נראה שהרמב"ן אומר שהמרחק מרפידים לחורב זה כמה קילומטרים טובים. אז איך בדיוק העם ישתה מים מחורב אם הוא נמצא ברפידים? וגם בפסוק ו' כתוב, הנני עומד לפניך שם. והמילה שם מיותרת. הנני עומד לפניך על הצור בחורב. הצור בחורב זה שם. אתם מבינות שהמילה שם מיותרת? מכל הדיוקים האלה הם מקבלים תמונה מופלאה מאוד. אז כדאי לשים לב לדיוקים האלה. וגם בפסוק ג' יש לנו אותה שאלה. מה? ויצמא שם העם למים. נו ברור, הם נמצאים ברפידים, אז הם צמאו שם. מה זה שם? בסדר? ואז קוראים למקום משא ומריבה. למה? על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור. היש השם בקרבנו עם עין? עם ישראל פיקפק באמונה? שם סימן שאלה אם יש השם בקרבנו, ביקשו מים. למה זה נקרא לנסות את השם וחוסר אמונה? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ואז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד מה באמת קרה שם. דבר ראשון אומר הנציב, כתוב, אין מים לשתות העם ולא לעם. זאת אומרת שלעם היה מים. אבל העם התנהג כאילו עדיין אין מים. זאת אומרת שעוד לא הופיע צמאון, עדיין היו מים בממיות. לכן גם התורה עוד לא כתבה ויצמא שם העם למים. בואו נקרא את זה. הנציב בעמוד 15. מים לשתות העם. אומר הנציב, לעם מבאה, או לשתיית העם היה צריך להיות כתוב. אלא בא ללמד, כי באמת עוד לא צמאו כלל, אבל העם אמרו כי אין מים לשתות. מה היה הסיפור? עם ישראל הגיע לרפידים, והם הסתכלו ימינה ושמאלה, וראו שאין פה מעיינות כדי להצטייד במים להמשך הדרך. עכשיו, בהווה, עוד יש קצת מים, אבל הם דאגו על העתיד. תנו לנו מים ונשתה בעתיד. לכן זה נקרא מריבה. וירב. וירב זה תלונה בלתי מוצדקת. עדיין יש לכם מים בממיות. אז אם אתם אומרים מה יהיה בעתיד, זה נקרא לריב. לעומת זה, אחרי שכתוב ויצמא שם העם למים, אז כתוב וילן. ויצמא שם העם. למה? כי תלונה זה על חיסרון אמיתי. כשבאמת כבר אין מים, אתם צודקים. לכן כתוב ויילן. אבל לפני שחסרו המים, זה נקרא ריב. מה אתם דואגים? ריבונו של עולם, כפי שדאג לכם מרגע צאתכם ממצרים, והמתיק לכם את המים, והוריד לכם את המן, וקרא לכם את הים, מה אתם דואגים? בעזרת השם יהיו מים, כן? ובאמת אומרים, באמת נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותם למקום שאין מים, כדי שיעורר אצלם דאגה על העתיד? לכן אומר המלבים, אומרת התורה, למסעיהם על פי השם. כל המסעות של בני ישראל זה תוכנית אלוקית מדויקת. מתי מגיעים לאיזה מקום וכמה זמן שוהים בכל מקום? כי יש פה תוכנית אלוקית. מה התוכנית האלוקית? מיציאת מצרים עד מתן תורה? לרומם את עם ישראל, להשתחרר מכל התפיסות האליליות, החומרניות, העכשוויות של מצרים, ולהתרומם באמונה בהשם עד שהם יהיו מוכשרים להגיע למתן תורה. כשהקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל בניסיון, זה לא כדי לבחון מה איתם, אלא אומרים חז"ל, נתת לי ראיך נס להתנוסס. נס זה ניסיון כדי להרים אותנו למעלה. בואו נקרא את הדברים במלבים, עמוד 16. הייתה הנסיעה למסעיהם על פי השם, שהייתה פקודת השם שיסעו המסעות האלה, שבכל מסע נזורו מטומאת מצרים והתקרבו אל האלוקים. כל תחנה קידמה אותם ביראת שמיים, באהבת השם. השם ניסה אותם בכל מסע, למען ישימו לב וילמדו לקח, והיה כל זה הכנה אל קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשחרר את עם ישראל מהמבט של כאן ועכשיו. כאן ועכשיו לא רואים שיש מים, אז מה? אלוקים גדול, אלוקים מסוגל לנצח את כל מערכות הטבע כמו שראיתם עד עכשיו. דרכי השם הם לאילה לאילה מכל מה שהם יכולים להבין ולצפות. מה אתם דואגים? אתם בידיים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה לשחרר את עם ישראל מהשיעבוד למציאות כפי שהיא בהווה. לא תמיד המציאות כפי שהיא בהווה באמת מגלה את התוכן הפנימי, והקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותנו באמונה. וכמו שהקדוש ברוך הוא דאג לנו עד עכשיו, הוא ימשיך ויספק צורכנו גם הלאה. מה אתם דואגים? אומרת הגמרא, תסתכלו בעמוד 16, דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, רבי אליעזר הגדול זה רבי אליעזר בן הורקנוס, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני המנה. זאת אומרת, אם היום יש לי אוכל במקרר, ואני אומרת, רגע, רגע, אז מה אני אוכל מחר? אם אני אוכל את זה עכשיו, מה אני אוכל מחר? אומרים חז"ל, זאת קטנות באמונה. למה? כדי להבין את זה, אז אני אגיד לכם מה שהרב בלייכר לימד אותנו כשהוא דיבר על הסוגיה הזאת של הביטחון בהשם. אז הוא נתן משל כזה. נדמיין לעצמנו ילד שאוכל בבית הוריו, ההורים מגישים לו ארוחה דשנה. האם יעלה על הדעת שבאמצע האוכל הוא ידחף לכיסים אוכל שמא מחר ההורים לא ייתנו לו? אין דבר כזה. ההורים תמיד ייתנו אוכל לילדים שלהם, וגם אם אין מספיק, הם ייתנו לו ויוותרו על האוכל לעצמם. כי ככה זה אבא ואמא. כל הזמן דואגים לילדים, הם רחמנים כלפי בניהם. אז אם ככה הורים, בני בשר ודם, קל וחומר הקדוש ברוך הוא שהוא אב הרחמן, שהוא מקור כל הרחמים, בגלל שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, להורים יש גם רחמים. כל הרחמים שמתגלים בנו זה התנוצצות של הרחמים האלוקיים העליונים. אז אם יש לך פת בסלחה ואתה שואל מה תאכל מחר, אז אתה לא מעריך את הקדוש ברוך הוא לפחות כמו אבא ואמא. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, לרומם את ישראל, להאמין בקדוש ברוך הוא ולא להיכנע למציאות כפי שבהווה, זה הבסיס לעילוי כל המציאות. האמונה של עם ישראל זה אחר כך אור לכל הגויים. זה אור לכל העולם, ששום דבר לא מתחיל מההווה, שום דבר לא מתחיל מהעולם הזה. אז אם עם ישראל לא יגיע לגובה הזה, אז איך אנחנו נרים את כל העולם לגובה הזה? לכן אומר הרב הירש, תסתכלו בעמוד 17, משה רבנו אומר להם, מה תריבוני מדהים, מה תנסון את השם? מה הכוונה? הן יודעים אתם, כי לא אני הבאתי אתכם אל המקום הזה, כי עם השם זה תוכנית אלוקית, על פי מסעם, על פי השם. והרי אתם כבר ראיתם די ועותר ממעשי השם, ולבכם יוכל איפה להיות שקט ובטוח שהשם לא יהיה מתכם בצמא. תראו, יש פה מגמה של מושכת את עם ישראל כל הזמן כלפי מעלה. וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא הוציא את עמו למדבר כדי להמיתו בצמא? זה כל כך רחוק מהמציאות, זה כל כך רחוק מהשכל הישר, ואחרי כל מה שעברתם עד היום אתם כבר מספיק בוגרים להתגבר על עצמכם ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יביא מים. אומר רש"י, מה זה לנסות את השם? זה להציב סימן שאלה אם הוא יכול לתת לנו מים במדבר. תסתכלו בעמוד 18. מה תנסון? מה זה לנסות את השם? היוכל השם לתת מים בארץ צייה? איך הוא יביא לנו מים? אין פה שום מעיין, אין פה שום ברז. זה נקרא לנסות את השם. להציב סימן שאלה על כוחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לנסות את השם. ואז העם נכשל בחוסר אמונה, ואז כתוב, ויצמא שם העם למים. ואנחנו רוצים להבין מה זה שם. העם היה צמא דווקא שם. ואילו הוא היה במקום אחר, הוא לא היה צמא. מה הכוונה? אז גם את זה אני אסביר באמצעות משל. אתם מסכימות איתי שבחור בן 13 בגיל בר מצווה כבר יכול לאכול לבד? אם בחור בן 13 יבקש שיאכילו אותו, אף אחד לא יאכיל אותו. מה, אתה נורמלי? אתה מסוגל לאכול בעצמך? אף אחד לא יאכיל אותו. לכן התוצאה תהיה שאם הוא לא יאכל, הוא יהיה רעב. מי יאכיל ילד בן 13? בושה. אבל לכולם ברור שתינוק בן חצי שנה לא יהיה רעב, כי כולם מבינים שהוא לא יכול לאכול בכוחות עצמו. זאת אומרת שהרעב הוא פונקציה של המדרגה שלך. אם אתה במדרגה שאתה יכול לאכול ואתה לא אוכל, רעב. אם אתה במדרגה שאתה לא יכול לאכול, אז יאכיל אותך, אף אחד לא יעמיד אותך בניסיון הזה. אותו דבר כאן. הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד את עם ישראל בניסיון הזה, אילו הם היו בתחנה קודמת. כי אז הם עוד לא היו מספיק בוגרים. הם עוד לא עברו מספיק תחנות כדי לרכוש את האמונה והביטחון בהשם. אז הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד אותם בניסיון הזה. אבל ברפידים, שם, עם ישראל כבר הגיע למדרגה שהם היו יכולים להתעלות ולהגיד, לא נורא. כמו שהקדוש ברוך הוא דאג לנו, עד עכשיו הוא ידאג לנו למים גם בהמשך. אז כיוון שעל פי המדרגה שהם הגיעו שם, ברפידים, הם לא התרוממו לאמונה בהשם, אז הופיע הצמאון. זאת אומרת שהצמאון הוא תוצאה של חוסר האמונה. אבל אם הם היו מתרוממים, אז הם לא היו צמאים, והקדוש ברוך הוא כבר היה מזמין להם מים לפני שהם היו צמאים. כך אומר המלבים, תסתכלו בבקשה בעמוד 19, שכפי שלא שתו ממימי החוכמה ודעת אלוקים, כן, לא היה להם מים בפועל. אתם מבינות? אם הם היו שותים מים מהחוכמה, מדעת אלוקים, משכל ישר, מחשבון פשוט, אז הם לא היו מגיעים לצמאון. הווה אומר, הצמאון הוא פועל יוצא של חוסר האמונה. אז אם עם ישראל כבר היה במדרגה הזאת, נו, אז למה באמת לא התרוממו להתעלות באמונה ולפתוח בהשם? מה מקור הספקנות הזאת? היוכל השם לתת לנו מים בארץ צייה? התשובה נעוצה במאמרם, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? אומר הנציב, זה לא סתם שהם אומרים העליתנו. כי העליתנו זה מלשון אילוי. אנחנו הבנו אותך משה רבנו. אתה כל הזמן מושך אותנו למעלה. כל פעם מביאים אותנו למקום חדש עם ניסיון חדש, ואנחנו צריכים להתפלל, ואנחנו צריכים להתגבר, ואנחנו צריכים להתחזק באמונה. די למשוך אותנו כל הזמן למעלה. תנו לחיות לחיות. מה? אי אפשר להגיע למקום מסודר עם מים, והכל יהיה בסדר. למה צריכים להביא אותנו למקום בלי מים ולהגיד לנו תתרוממו באמונה שיהיו מים? למה זה אל איתנו? די כל הזמן למשוך אותנו למעלה. כך אומר הנציב, בואו נקרא את זה בעמוד 19. לא אמרו הוצאתנו ממצרים כלשון התלונה לאל. בתלונה הקודמת הם אמרו למה הוצאתנו ממצרים, ועכשיו הם אומרים למה אל איתנו. הם התלוננו על משה שבסיבתו, בגללך, כולם מתנהגים למעלה מן הטבע. אתם מבינים? אנחנו צריכים להיות מלאכים, כל הזמן להתגבר, כאשר כן הוא באמת. ומשום הכי, מי שאינו ראוי למעלה הזאת, מי שלא שם, שנדרשת זהירות יתרה, אתה כל הזמן צריך להיות במתח של להתגבר, של להתפלל, של לכוון את מעשיך לשם שמיים. אז מי שלא שם, הרי הוא חסר צרכיו, וזה גורם להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. זאת אומרת שהעם בועט במגמת העילוי. די! תשחררו אותנו מהמתח הרוחני הזה. למה כל דבר בעולם צריך תפילות, צריך התחזקות באמונה, צריך עבודת המידות, עילוי הרצון? די, תנו לחיות, רוצים לחיות את החיים בטבעיות. כך מפרשים חז"ל. מה זה? אבל הם רק התחילו את המן. המן היה לא הרבה זמן קודם. עוד לא אכלו אותו הרבה כדי להתלונן. כן. נכון. צריך ללמוד כל תחנה בפני עצמה ולהבין את הנקודה שלה. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. עמוד 20, אומרים חז"ל, ויקרא השם המקום ההוא משא ומריבה. מה מריבה הייתה שם? רבי יהודה אומר, אם ריבון הוא על כל המעשים כדרך שהוא ריבון עלינו, נעבדנו, ואם לאו, נמרוד בו. זאת אומרת, אם הוא מנהיג אותנו כמו שהוא מנהיג את כל האומות, בסדר. אבל אם אנחנו משהו מיוחד, לא מוכנים. רוצים להיות נורמליים, רוצים להיות טבעיים, רוצים שיהיה לנו אוכל בשפע, חינוך טוב לילדים, רכוש, קריירה, מסודרים, רוצים להיות מסודרים. ורבי נחמיה אומר, אם הוא מספק לנו את מזונותינו כמלך שהוא שרוי במדינה והוא יודע מה העם צריך, בסדר, ואין בני המדינה צריכים לבקש ממנו כלום. לא כל דבר צריך לבקש, כי המלך אמור לדעת מה חסר לנתינים שלו. אז אם הוא יודע מה אנחנו צריכים, נעבדנו. ואם לאו כל דבר תפילות, לא נעבדנו. זאת אומרת, עם ישראל בעט במגמת העילוי, והתגלה בו רצון להיות נורמליים, טבעיים, מסודרים. ונשאלת השאלה, מה המקור לביתה הזאת? למה כל כך עם ישראל בועט במגמת העילוי? והתשובה היא, כי עם ישראל עוד לא התרומם להבין מי הוא. עוד לא הפנימו שהם לא עם ככל העמים, שהם עם השם. עם השם זה אומר עם שהוא לא ככל העמים, שהוא מביע את שם השם, והוא לא נורמלי, והוא על-טבעי, והוא כל הזמן עולה למעלה כדי למשוך את העולם כולו למעלה. אנחנו לא עוד עם פרטי, אנחנו הלב שבאומות, ויש לנו אחריות להרים את העולם, להגיע לתיקון עולם ומלכות שדי, אנחנו אלוקיים. אנחנו לא יכולים להיות טבעיים, טבעיים זה הגויים, אבל מי יכניס את הרוח, מי יכניס את האמונה, את הנשמה לחיים, זה עם ישראל. ולכן יש פה מעבר מלשון רבים ללשון יחיד. למה זה העליתנו ברבים? להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. זאת אומרת, למה לא רוצים העליתנו? כי התגבר פה המבט הפרטי, האני במרכז, ולא הכלל, ולא האידיאל האלוקי, ולא שם השם, ולא המגמה של תיקון עולם במלכות שדי. כשאנחנו לא מבינים איזה גדולים אנחנו, לאיזה ייעוד גדול אנחנו שייכים, אז אנחנו נופלים בקטנות, בפרטיות, וכל מה שאנחנו רוצים מהעולם הזה זה להיות מסודרים, שהכל יתקתק ושנהיה בריאים ושיהיה זיווג ושהכל יתקתק בסדר, אבל מה התוכן שמסתתר מאחורי כל זה? זה עם השם. עם השם אומר שהכל ברא לכבודו. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו רוצים דרך זה להביע את כבוד השם. זה עם השם, יש לו בשורה בחייו. אז הביתה בעילוי נובעת מזה שהעם עוד לא התרומם להבין מי הוא, מה הבשורה של חייו, מה זה להיות עם השם. ואז ויבוא המלאק. מה קרה? למה המלאק בא? כי המלאק אומר, תקשיבו איזה יופי, הם עכשיו רוצים מה שאני רוצה. מה אני כל הזמן אומר המלאק? עולם הזה בלי קדושה, עולם הזה בלי נשמה, העולם הזה אלמא דפירודה, אכול ושתו כי מחר נמות, חיים טבעיים. אומר המלאק, איזה יופי, הם עכשיו השתוו אליי. זאת אומרת שאנחנו איבדנו את היתרון שלנו, את הגובה שלנו. אז המלאק באינסטינקטים שלו, הוא קולט את החולשה הזאת, ויבוא המלאק. ואז הוא בא להילחם כי הוא קולט שאיבדנו את היתרון, ואנחנו בעצם מניפים עכשיו את הדגל שהוא מניף. הבנתם את זה? כן? השאלה... קודם כל אנחנו רואים בהמשך שלא כל העם נפל בזה. זאת אומרת, תמיד נשאר בעם ישראל החלק הבריא, גם בנפילה של חטא העגל. 3,000 איש חטאו, זה כל הסיפור. אבל בכל זאת זה היה חטא שהוא השפיע על כל עם ישראל, כי עם ישראל עריפים, לא ניכנס לזה. אבל צריכים לזכור שרוב העם לא נפל בזה. רוב העם לא חטא, בסדר? אז אי אפשר להאשים את המנהיג. בכל אופן, בואו נקרא את הדברים בדברי הרב צבי יהודה, תסתכלו בעמוד 21. אומר הרב צבי יהודה, כשיש גבורת ישראל, אין שליטה של המלאק. אתם מבינות? אם אנחנו רואים שאין מים ואנחנו מתגברים ואומרים יהיה מים, אז אין שליטה של המלאק. התקפת האויב היא דווקא במקום החולשה, בחלקים הנכשלים שבתוכנו. אבל כשיש גבורת ישראל, כשיש אמונה, כשיש כלל ישראליות, לא פרוטיות, אהבת ישראל, שלמות ישראל, אז אין מקום לעמלק. בכל אופן, משה רבנו קולט את עוצמת ההתנגדות. זה לא רק למה זה אליטנו, אלא עוד מעט תוסקלוני. כן? אבל הם כבר בר מצווה, הם כבר יודעים לאכול בכוחות עצמם. אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד אותם בניסיון הזה. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. לכן דיברנו שכתוב ויצמא שם, דווקא שם, זה לא היה קורה במקום אחר. כי עוד לא היינו במקום הזה. בסדר? אז משה רבנו מרגיש את המבוי הסתום, לכן הוא אומר, מה אעשה לעם הזה? מה נשאר לי לעשות? הרי כל ענייני זה מה? להעלות אותם אל הר סיני למתן תורה. ואם הם לא רוצים את זה, אז מתברר שהעגל לא מעוניין לנוק מהחלב של הפרה. אז אין לפרה מה לעשות. הוא מבין שיש פה התנגדות מוחלטת. אמנם רשי אומר שמשה רבנו קצת הגזים. הגזמת, בוא נראה שיזרקו עליך אבנים. בסדר, אז קצת הגזים, אבל משה רבנו פה מביע את זה שבאמת הייתה התנגדות רדיקלית לכל המגמה של משה להעלות את העם. בסדר? מה עושים? מה עושים בשעה קשה זו של מבוי סתום, שהעם לא רוצה להתקדם, לא רוצה לשמוע? הקדוש ברוך הוא נותן עכשיו שיטה שלמה, שמדריכה את משה רבנו איך מתמודדים עם האנטי הזה. ואנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא גם מורה לו איך להשקוט את העם ולהרוות את צמאונו. אנחנו נראה את הדבר הזה. אז דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עבור לפני העם. במילים אחרות, תמשיך לעשות את מה שעשית עד היום. לא להתבלבל. נכון, אתה שומע צעקות, אתה שומע אנטי. זה עם ישראל. נו באמת. עם ישראל, זה מה שהם רוצים. אכול ושתו כי מחר נמות. זה צפצופים. זה התבלבלות. זאת לא המהות הפנימית שלהם. אז אל תתבלבל, משה רבינו. תקשיבו, אומרים את זה חזל, עמוד 22. מה זה עבור לפני העם? מה הוא עבור? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עבור על דבריהם. כל הדיבורים האלה, למה זה אליתנו? זה אור ופרח, זה כקליפ התשום, זה. קצת עושים דוש וזה נגמר. זה לא מה שעם ישראל, זה הרצון של עם ישראל. רבי מאיר אומר, עמוד 22, מה הוא עבור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הווה דומה לי. בוא תהיה דומה לי לריבונו של עולם. מה אני משלם טובה תחת רעה? אף אתה הווה משלם טובה תחת רעה, שנאמר, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. איך הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו על כל העוונות ועל הפשעים? כי הקדוש ברוך הוא רואה שכל זה חיצוני, אבל בפנימיות תינך יפה רעייתי ומום אין בה. לכן אני נותן להם צ'אנס. מה זה החטאים האלה? זה קליפות חיצוניות. זאת לא המהות של עם השם. עם השם זה עם עם נשמה אלוקית, עם שאיפות טהורות, אידיאליות. לפעמים הם מתבלבלים, אבל אנחנו לא יכולים להתבלבל כתוצאה מזה. לכן אומר המלבי, משה רבנו, אתה חייב להתחזק באמונה שלך בעם ישראל, שזה עם השם, וכל הדיבורים האנטיים האלה זה צפצופים, והאמונה שלך היא בסופו של דבר תגלה את הפנימיות שלהם. בואו נקרא את זה ואנחנו נראה איך זה קורה פה. זה קורה. עמוד של 23, תעבור לפניהם, ותראה שהם יקנאו לפניך, וכן שעל ידך ישובו בתשובה, וגם זכותך יסייע. וכל זה נכלל במה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעבור לפני. אם אתה לא תתבלבל מכל הדיבורים האלה, ואתה תמשיך להאמין בעם ישראל, תדע לך שזה מה שיתגלה, הם יחזרו בתשובה. תסתכלו רק הצצה, צריך ללמוד את הסוגיה הזאת עד הסוף, אבל תסתכלו רגע הצצה בעמוד 37. משה רבנו עולה אחר כך על ראש הגבעה ומתפלל על עם ישראל, והוא מתפלל על השורשים של עם ישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, והם צדיקים ואוהבי השם ובעלי מסירות נפש. ואז מה כתוב בעמוד 37 למטה? וכל ישראל עומדים חוץ לאהוליהם, ורואים למשה קורא על ברכיו, והם קוראים על ברכיהם. הוא נופל על פניו ארצה, והם נופלים על פניהם. הוא פורס כפיו אל השמיים, והם פורסים כפיהם לאביהם שבשמיים. מכאן אתה למד ששליח ציבור המתפלל כך. איך זה כך? מתוך אמונה בסגולת ישראל, כל העם עונים אחריו אמן. הפנימיות, התארה, הנשמה מנצחת. אז זה הדבר הראשון. עבור לפני העם, תמשיך למשוך קדימה, כי באמת עם ישראל רוצה קדימה, רוצה להתעלות, רוצה להעלות את כל המציאות איתו. זה דבר ראשון. דבר שני אומר לו הקדוש ברוך הוא, וכך איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקיטה בו את היאור, כך בידך והלכת. עכשיו צריכים להוציא מים, כי העם צמא, נכון? איך נוציא מים? באמצעות נס. אנחנו נוציא מים מסלע. נהפוך חלמיש למים ומים. למה? כי צריך לרומם את העם שמה שקובע את המציאות זה לא חוקי הטבע, אלא הרצון האלוקי. אתם מבינים? אתם עכשיו ברפידים. אין מים, נו אז מה? מה שקובע את גדרי המציאות זה לא הטבע, זה רצון השם. וכדי לרומם את העם להבנה הזאת, אנחנו נוציא לו מים בדרך שהיא תתקן את החולשה שהתגלתה. לכן מדגישה התורה איך נוציא מים באמצעות המטה אשר הקית בו את היאור, והמים הפכו, היאור הפך ממים לדם. למה זה כל כך עקרוני? אומר רש"י, תסתכלו בעמוד 23 למטה, שהיו ישראל אומרים על המטה שאינו מוכן אלא לפורענות, שבו לקה פרעו ומצרים כמה מכות במצרים ועל הים. לכן נאמר, אשר הקית בו את היאור, יראו אתה שאף לטובה הוא מוכן. מה הכוונה? עם ישראל ראו את המטה, אמרו, זה מטה רע. הוא עושה דברים רעים. הוא הופך את האפר לכינים, הוא הופך מים לדם. זה מטה רע. צריך עכשיו להראות לעם ישראל שהמטה הזה גם יכול לעשות דברים טובים. המטה הוא לא רע, והמטה הוא לא טוב, המטה הוא כלום. המטה הוא כלי, הוא אמצעי. כל מה שקובע את הערך של הכלי זה מה? זה הרצון האלוקי. שתחררו מזה שלמטה יש ערך וחשיבות מצד עצמו. המטה הוא לא רע והמטה הוא לא טוב. כל מה שיש במטה זה רצון השם. ועל פי רצון השם יכול להופיע גם רע, גם טוב, כל מיני אפשרויות. בואו נראה, אומר את זה הספורנו בעמוד 24. והקית בצור ושתה העם. ובזה יכירו שאין פועל המטה טבעי לו. זה לא טבעי למטה להיות רע ולא טבעי לו להיות טוב. למה? כי הטבעי יעשה לעולם על עניין אחד. אם הטבע שלו רע, אז הוא יהיה רע כל הזמן. אבל אם עכשיו אנחנו נעשה בו גם טוב, זאת אומרת שהטבע שלו זה לא רע ולא טוב. אמנם פועלו במצוות פועל רצוני. כל הכוח שבמטה זה באמצעות הרצון השם שמופיע, ואז הוא פועל פעולות הפכיות. כיוון שזה רצון השם, אז זה יכול להיות גם טוב וגם רע. המטה הזה הוא משל לעולם של מטה. כך אומר הרב הירש על המטה. מטה זה מלשון מטה. המטה הוא משל לעולם הזה. העולם הזה מצד עצמו הוא כלום שבכלום. אין בו שום תוכן, הוא לא רע ולא טוב. מצד עצמו הוא חסר ערך. כל הערך של העולם הזה זה מצד שהוא מופיע את רצון השם. אז תקשיבו, אם אתם רוצים את העולם הזה בלי רצון השם, אתם בעצם רוצים כלום. אתם חושבים שאתם רוצים משהו, זה איזשהו רצון דמיוני. אתם רוצים מים בלי אמונה? אתם יודעים מה זה מים בלי אמונה? גורניש שבגורניש. כל הערך של העולם הזה זה מצד שהוא מופיע את רצון השם. לכן לרצות את החיים הטבעיים, את העולם הזה, שלא כביטוי לאידיאלים האלוקיים, שלא מתוך מגמת העילוי, של תפילה, של עילוי הרצון ועבודת המידות. אתם מדמיינים שאתם רוצים משהו. אתם רוצים גוף בלי נשמה? מה זה גוף בלי נשמה? אפשר לקבור אותו באדמה. אז מה, אתם רוצים מים בלי אמונה? זה כמו גוף בלי נשמה. אתם חושבים שאתם באמת רוצים משהו. זאת אומרת, בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה להוציא מים במטה אשר הקית בו את היאור, זה תיקון של הנפילה. עכשיו יש עוד דבר, אתה תעשה עוד משהו, אתה תוציא להם מים מן הצור בחורב, הנני עומד לפניך שם. למה כתוב שם? דווקא משם, לא ברפידים. אנחנו לא נגמור את הסיפור של להוציא מים מסלע ברפידים, אלא שם, ודווקא שם בחורב. קודם כל, מבחינה מעשית, איך הם ישתו את המים? אם מוציאים מים מחורב, איך העם ישתה? תסתכלו בבקשה בעמוד 25, אומר הרמב"ן, סליחה, לפני זה, בעמוד 24 למטה, מרפידים אל חורב כמהלך פרסה או פרסאות, כמה קילומטרים טובים, רחוק מן המחנה לפניהם. אז איך שתו? אומר הרמב"ן בעמוד 25, ועניין הכתוב הזה, כי העם היו ברפידים, והצור אשר יצאו ממנו מים היה בחורב, והוא הר סיני על דעת הראשונים. וברור, אומר הרמב"ן, שהם לא הלכו העם אל חורב לשתות. לא, 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 לא. כי הם לא הגיעו לפני הר סיני רק בחודש השלישי, ועכשיו הם בחודש השני. וקרוב אליי שיצאו מים מן הצור בחורב, מים קרים נוזלים, הלכו המים אל רפידים ושם שתו אותם. ויש לו כתוב מפורש בתהילים, והוא שאמר הכתוב, ויוציא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים. זה מים, סליחה, כנערות מים, נכון? ועוד כתוב, פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר, היו נערות שוטפים ממנו ושוטים בבתיהם לרצונו. זאת אומרת שהיה נס משולש. א', הוציאו מים מסלע, ב', הוציאו מים באמצעות מטה, שהיה עושה רק דברים רעים. ועכשיו המים מגיעים מחורב עד רפידים, ובפרק דרבי אליעזר כתוב שהנערות התפצלו ליובלים קטנים עד הפתח של אוהל של כל אחד מעם ישראל, שירות אישי. כן, כן, שירות אישי. אז נשאלת השאלה, מה באמת הרעיון להשקות את המים מחורב? חורב זה מקום מתן תורה. אתם רוצים מים? תקבלו. מאיפה? מהר סיני. תדעו לכם, בעם ישראל גם מי השתייה תקבלו אותם מהקודש. עם ישראל זה עם שאין פירור בחיים שלו שהוא לא ביטוי של הקודש. אנחנו חצובים מתחת כיסא הכבוד. מה חצוב מתחת כיסא הכבוד? לא רק הנשמה, לא רק השכל, הכל. עד הצרכים הקיומיים האלמנטריים ביותר, הכל זה חבילה אחת, שהכל ברא לכבודו. כל החלקים של האישיות של עם ישראל זורמת בהם נשמה. גם מים, אצלנו כל פעולה טריוויאלית אנחנו אומרים ברכה. אנחנו מתלבשים בבוקר, מלביש ערומים, שמים חגורה, עוזר ישראל בגבורה, יוצאים מהשירותים, כל דבר ברכה. למה? כי בכל דבר יש ברכה אלוקית. כי בחיים שלנו באמת הכל מלא מלא תוכן. אז גם המים הם חלק מהסיפור, ולכן גם את המים תקבלו בחורב. ככה אתם תבינו מה זה עם ישראל. עם ישראל זה עם שמקודקודו ועד כף רגלו, זאת הוויה אחת שכולה קודש. גם כשאנחנו אוכלים זה קודש. עובדה, כמה הלכות יש סביב האכילה שלנו. הלכות שחיטה והלכות תולעים ותעזרו לי, תרומות ומעשרות וביקורים ועורלה וכל כך הרבה, כל כך הרבה מצוות, ולפני ברכה לפני וברכה אחרי. למה? כי האכילה שלנו זה לא כמו של בהמה, זאת אכילה של קודש, זאת אכילה שיש בה הופעה של נשמה. איך? זה עוד שיעור שצריך ללמוד איך האכילה מבטאת את הקודש. אנחנו צריכים ללמוד את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שאצלנו הכל ברא לכבודו. זאת חבילה אחת. גם את מי השתייה, גם להרוות את הצמאון הפיזי מחורב. התחנה המרכזית של חיינו זאת התורה, זה הקודש. וזה לא מספיק. עדיין צריכים להתמודד מול עמלק ולהילחם איתו פנים אל פנים. רק אז נתקן את שורש הנפילה שהופיע ברפידים. למה? כי עמלק זה הרע במהותו. איך אסתר אומרת על המן? האיש הרע הזה, איש צר ואויב, המן הרע. המן זה הרוע בהתגלמותו. זה 100% טומאה. כדי להביס 100% טומאה, אנחנו צריכים להעמיד קונטרה. קונטרה של 100% טהרה. לכן, כדי לנצח את עמלק, זה מוציא מאיתנו את המיטב. את המקסימום, ועובדה, שאחרי המלחמה בעמלק ישר מתן תורה. ישר ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. מה עשה לנו את זה? זה שהיינו צריכים להתמודד מול עמלק. את עמלק אי אפשר להביס בבינוניות. ב-90% צדקות. לא, ב-100% צדקות. בואו תסתכלו, אומר את זה האלשך הקדוש בעמוד 31. שרי המלכויות זולת זה, זאת אומרת כל המלכויות האחרות חוץ מהמלאק ברוב זכויות מספיק כדי להביס את האומות שקמות עלינו להילחם נגדנו, ברוב זכויות מספיק, לא צריכים להיות דווקא צדיקים גמורים. אך להפיל שר של המלאק צריך נרחץ ונתהר לגמרי. למה? כי זה 100% תומה. אז כדי להביס 100% תומה צריך 100%. לכן אומר הרב צבי יהודה בעמוד 26, פרשת עמלק היא שכלול הופעת עצמיותנו. זה עוזר לנו להיות מה שאנחנו באמת בלי פספוסים. היא שכלול הופעת עצמיותנו מתוך ההתנגשות בעמלק, שהוא ההפך הגמור שלנו. יש לנו עוד 10 דקות, ואני רוצה לנצל אותם להבין שיש כללים למלחמה בעמלק. הכלל הראשון ראינו עכשיו, שצריך להציב קונטרה של 100% טהרה. לכן תסתכלו בבקשה בפסוק ט' בעמוד 27. ויאמר משה אל יהושע. למה דווקא יהושע? זה מינוי פוליטי? אומרים לנו חז"ל, לא. זה מינוי על פי הדיבור. משה רבנו קיבל הוראה שדווקא יהושע יהיה הרמטכ"ל של המלחמה. למה? כי הוא יהושע הוא משבט אפרים. ואפרים הוא בנו של יוסף. ויוסף הוא האדם השלם. ששום רוח זרה לא יכולה להזיז אותו. גם אשת פוטיפר יכולה יום 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 לפתות אותו. וינוס, הוא מעל, הוא מנצח, הוא כבר חי את המדרגה של הניצחון, של העמלקיות, של הכניעה, לקטנות, לעולם הזה. דווקא יהושע שהוא מצאצאי יוסף האדם השלם. יש פה הרחבה בחוברת על כל מה שאנחנו אומרים, אבל עכשיו זה 10 דקות בקיצור. אז קודם כל הרמטכ"ל הוא מהאדם השלם, מיוסף. אחר כך אומר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. שואל האלשך הקדוש, מה זה לנו? מה זה בשבילנו? אנחנו צריכים את זה בשביל איזשהו צורך פרטי? לא. אומר האלשך הקדוש, בחר לנו, הכוונה, אנשים שדומים לנו, לי ולך, יהושע ומשה. זאת אומרת, אנשים שהם גדולים בקדושה, ביראת שמיים, בחוכמת התורה. לא כל אחד. לא כל אחד יכול לצאת להילחם בעמלק. אנחנו צריכים לצאת עם השפיץ שבשפיץ, עם 100% טהרה. ואז צא יילחם בעמלק. למה צריך להגיד צא? בחר לנו אנשים וילחם בעמלק. אומרים חז"ל שכשיוצאים למלחמה בעמלק צריכים לזכור מאיפה יוצאים. כי זה אחד מהכללים לניצחון של עמלק. מה הכוונה? אז תסתכלו רגע בבקשה בעמוד 33. אומרים חז"ל, מה זה צאי לכם בעמלק? מכאן אתה למד שהיו תחת ענני הכבוד, שאין אומרים צא, אלא למישהו שרוי בפנים. אתם צריכים לזכור מאיפה אתם יוצאים, מאיזה מחנה שעטוף בענני כבוד. ואחר כך אומר אבן עזרא למטה, וצא יילחם, צא ממחנה ישראל. אתם הקדושים העליונים האלה שנבחרתם בפינצטה על ידי משה ויהושע, זה לא מספיק שאתם צדיקים עליונים. אתם צריכים לזכור שאתם יוצאים ממחנה ישראל, שהוא מחנה שמוקף בענני שכינה, שזה גוי צדיק שומר אמונים, ובזכותו אתם כאלה צדיקים. מאיפה הגעתם לכזאת רמה של צדקות וקדושה? כי אתם החלקים שבאומה שדרככם אנחנו מבינים מה יש בעם ישראל כולו. אז אם אתם יוצאים למלחמה ואתם חושבים שאתם צדיקים בזכות עצמכם, זאת אומרת שהצדקות שלכם היא צדקות פרטית. ככה אי אפשר לנצח את המלאק. כי המלאק זה שיא הפרטיות. זה נפשות ביתו, אתם זוכרות? כל אחד לעצמו. כדי להביס את הפרטיות, אנחנו חייבים לבוא בשם הכלל. רק הכלליות זה נוקאוט לעמלקיות. לכן זה לא מספיק רק צדיקים קדושים עליונים, אלא צדיקים שזוכרים מה מקור הקדושה והצדקות שלהם. השייכות שלהם לכלל ישראל. ולכן אומר הרמב״ם, שאנחנו, כשעם ישראל נכנס לארץ, אנחנו מצווים בשלוש מצוות. להעמיד להם מלך, למחות את זרו של המלך ולבנות את בית הבחירה. קודם כל להעמיד מלך ואחר כך למחות את המלך. ואומר הרב צבי יהודה שזה לא במקרה, יש פה סדר. תסתכלו בעמוד 34. קודם כל הקמת מלכות ישראל, שזה הסדר השלם של האומה, ואחר כך מחיית המלך. למה? כי אי אפשר למחות את המלך אם אנחנו לא אומה מגובשת, אם אנחנו לא כלל אחד. בשם הצדקות הפרטית אי אפשר לנצח את המלך, כי עדיין נשארנו בפרטיות, אתם מבינות? והמלך זה הפרטיות, אז כדי להביס אותו אנחנו צריכים לבוא בשם הכלל. מי הבינה את זה טוב מאוד? אני מול המן? אין סיכוי. לך כנוס את כל היהודים. אם אני באה עם הכוח של כלל ישראל ומתוך כל ישראל, אז אני מסוגלת להביס את המן. בסדר? זה הכלל השני. הכלל הראשון היה 100% טהרה. הכלל השני זה כלל ישראל. והכלל השלישי, שבזה אנחנו נסיים, תחזרו רגע בבקשה לפסוק בעמוד 27. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. אז קודם כל אנחנו רואים שהמלחמה בעמלק מתנהלת בשתי חזיתות. על ראש הגבעה ושדה הקרב. תכף נראה מה, למה צריך את שתי החזיתות האלה. אבל עכשיו עמלק בא. למה שלא נילחם בו עכשיו? למה מחר ולא עכשיו? זה הכלל השלישי. אי אפשר לנצח את המלאק היום, רק מחר. זה מאוד עקרוני, עד כדי כך שאומרים חז"ל, תסתכלו בבקשה בעמוד 35. מה ראתה אסתר לומר ומחר אעשה כדבר המלך? היא קבעה איתו משתה, נו שתסגור את כל העניינים עכשיו. לא, היא יודעת שאי אפשר, רק מחר. אם זה אמן, אם זה אמלק, רק מחר. אלא שכל זרעו של אמלק למודים הם ליפול במחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אתם מבינות שזה כלל שיטתי במלחמה באמלק? למה לא היום? כי אם אני נלחם היום, זה אומר שאני נלחם מתוך מגמות עכשוויות תועלתיות. שיהיה לנו שקט, לא רוצים קטיושות, רוצים לחיות חיים מסודרים. זאת אומרת שהמגמה של המלחמה היא עכשוויזם. המגמה היא קיומית תועלתית. אין סיכוי ככה לנצח את המלאק. למה? כי המלאק זה עכשוויזם, זה קיומיזם. כדי לנצח את זה אנחנו צריכים לבוא במחר. מחר זה העתיד. אנחנו צריכים לצאת למלחמה בשם המחר. מה המחר שלנו? והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והמחר שלנו זה עולם שבו הרשעה כולה כעשן תכלה. אנחנו רוצים את כיסאו השלם של הקדוש ברוך הוא. רק אם אנחנו יוצאים מתוך מגמות המחר העתידיות, אנחנו יכולים להכות שוק על ירך את כל המגמות העכשוויסטיות הקיומיות הכאן ועכשיו. זאת אומרת שכדי לנצח את המלאק, אנחנו צריכים לבנות תודעה של מי אנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו. שם השם, האידיאלים האלוקיים. ורק מתוך זה אפשר לדחות את המלאק ולמחות את זכרו מתחת השמיים. לכן צריך שתי מערכות. המערכה של משה אהרון וחור על ראש הגבעה, שזה הידיים למעלה, זה בניין האמונה, בניין התודעה, מה זה עם ישראל. ורק מכוח זה יהושע וכל החיילים בשדה הקרב יצליחו. אתם מבינות? להילחם בעמלק צריכים לנהל מערכה כפולה. מערכה של חינוך. מערכה של תודעה, מה זה עם ישראל, מה כוחו ומוגברתו, מה האידיאלים והשאיפות שלנו, ומתוך זה בעזרת השם יהיה לנו גם כוח לנצח בקרב באופן מעשי. יש שאלות? אני ממליצה לכם מאוד לקרוא את החוברת עד הסוף, יש שם דברים מופלאים על כל העניין של הרמת הידיים ואיך זה פועל. קיצור. בבקשה, בבקשה, בשמחה רבה. בבקשה, תודה.
כפי שהזכרנו, את החוברות אפשר לרכוש ב-10 שקלים. פה, באולם הזה. עכשיו... מי שצריכה לחתום על ההשתלמויות של הצהריים, מהשעה 2 אפשר להתחיל לחתום. ובקשר לכל האולמות של ארוחת צהריים, יש לנו פה, אני מזכירה רק שהאולם ממולנו זה אולם ממוזג, אפשר לשבת ולאכול בנחת את ארוחת צהריים, ויש גם את בבניין של אולם 2 למעלה, מקום גם לאכול את ארוחת צהריים, לקבל אותה מי שהזמינה, וגם לרכוש. זה לא העניין שלנו.